שלום לכולם.
שלום.
וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם
רייש כמו רצח.
מדברת בוז'נה ועל ידי
אני פאטן. אז לפני שאנחנו מתחילות את הפרק כרגיל, אנחנו רוצות להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. אם אתם יכולים בבקשה תדרגו אותנו באפליקציות השונות, תשאירו לנו תגובות על הפרקים, תשלחו, תשתפו חברים שנראה לכם שהתוכן של הפודקאסט יעניין אותם. אנחנו גם רוצות להזכיר שיש לנו ערוץ ביוטיוב, פודקאסט רייש כמו רצח, יש לנו קבוצה בפייסבוק, פודקאסט רייש כמו רצח, יש לנו גם עמוד באינסטגרם, @ אז מורדר, מוזמנים להצטרף, לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, לכתוב לנו כל מה שבא לכם, ביקורת על הפרקים ודברים אחרים שבא לכם לשתף אותנו. זהו, תודה רבה מראש לכולם, וברוכים, ברוכות הבאות שוב.
נכון, דש לכולם, ועכשיו עוברים לפינת הסקר שלנו. פאטן, מה היה שם?
אז עשינו סקר, האם לדעתכם על הפרק שרוצח הטוויטר, זה היה רצח בהסכמה? אני צוחקת כי את מצחיקה. אני חייבת להגיד משהו, בוז'נה אומרת שיש לה היום סיפור ארוך. אז היא רוצה שאני אעשה את הסקרים, אז אני עושה. אוקיי, אז בפרק האחרון... כן. אז בפרק האחרון עשינו סקר, האם לדעתכם זה היה רצח בהסכמה? כן, לא, או בחלק מהמקרים כן. 14% הצביעו שזה כן היה רצח בהסכמה. 27% הצביעו שזה בחלק מהמקרים כן היה, בחלק מהמקרים לא היה. ו-59% באמת הרוב... הצביע שזה לא היה רצח בהסכמה, וזה בקשר לפינת הסקרים שלנו על הפרק האחרון של רוצח הטוויטר.
דדם, זהו, סיימנו לזהו. את הפינה, סגרנו, אז עוברים לסיפור של היום.
יאללה.
אני חושבת שיהיה די ארוך, אז אם מישהו מבשל עכשיו, אז בישול כזה טוב לשבת עדיף.
לגמרי.
אז אני רוצה לספר היום על קייס שכבר היה סדרה כזאת דוקומנטרית בנטפליקס ב-2018, ויש מצב שהרבה אנשים, ואולי גם את מכירה את הקייס. השם של הסדרה זה The Staircase. מכירה?
לא.
לא? יופי, מצוין, מצוין, זה עוד יותר טוב. אז אנחנו okay. עוברים ל... 8 לדצמבר 2001 לשכונת יוקרה בשם פורסט היל בעיר דורם בצפון קליפורניה. פה בעצם זה כבר 9 לדצמבר, כי זה היה ב-2:40 בלילה, שגבר בשם מייקל פיטרסון מתקשר ל-911 בבעלה בפחד, בבכי, ומבקש דחוף דחוף אמבולנס, כי אשתו נפלה מהמדרגות. והוא אומר, אני חושב שהיא עדיין נושמת, אז ממש דחוף דחוף תבואו. ואחרי זה, כאילו היה קשה איכשהו להתקשר. נו, אני רואה בפרצוף שלך שאת כן מכירה.
נכון.
יופי,
אני גרועה עם שמות, לא... אבל כשהתחלת לספר מי את זיהיתי.
אבל אולי את לא יודעת כל הפרטים.
נכון מאוד, נכון, נכון מאוד.
יאללה. אז אני ממש ממש מסקרן אותי לדעת מה, דעתך, מה קרה שם באמת, כי בעצם יאללה. כן מצאו את הרוצח, את השם, אבל זה לא ב-100%, נכון? אם את זוכרת טוב.
נכון.
אז זהו, אז מעניין אותי לדעת מה את תגידי על זה. אז אחרי כמה דקות מייקל פיטרסון שוב מתקשר, ושוב בבעלה, שוב בפניקה, תבוא מהר מהר, כי נראה לי שהיא כבר לא נושמת. אז הפקידה שקיבלה את ההודעה ישר גם מתקשרת למשטרה, כי זה כנראה שיש שם מקרה של מוות, אז צריך גם משטרה. אחרי 10 דקות מגיע כבר אמבולנס, ופרמדיקים קיבלו הודעה שאישה נפלה מהמדרגות. אז מה שהם ככה מדמיינים, שזה בטח איזשהו אישה, או אולי שברה את הגב, שברה את עמוד השדרה, אולי שברה רגל, עם החבלות גדולות בגוף, וכשהם נכנסים, הם רואים בכניסה למדרגות, אישה שוכבת במלא מלא דם, כאילו זה מלא דם, גם על האישה, גם על המדרגות, גם על הקירות, ממש מלא דם, היא כבר בלי רוח חיים, היא כבר לא חיה, והם פשוט גם לא כל כך רואים מאיפה הדם, כי אין לה משהו, כאילו, אין לה פצע פתוחה שמשם הדם, אין איזושהי דקירה בבטן או משהו, אין, אז לא כל כך רואים, לא יודעים. על ידה כמובן המייקל בוכה, מחבק אותה ושוב בוכה ושוב מנסה איכשהו עם המגבות כזה של נייר לנקות את הדם, ממש בשוק. בזמן הזה גם נכנס בחור שזה בן של מייקל בשם טוד, שהוא היה במסיבה ביחד עם הידידה שלו, אז גם נכנס, רואה את אבא בפניקה, רואה שמשהו קרה לאשתו של אבא, כי זו לא הייתה אמא שלו, ואז הוא רוצה איכשהו לעזור לאבא, אז הוא מתקשר עוד לחברה אחרת שהיא רופאה, שהיא תבוא ותעזור בעצם לאבא, להרגיע אותו, כי הוא ממש היה, וכאילו אמרו שזה היה אמיתי, זה לא שהוא שיחק. עכשיו אין מה לעשות לפרמדיקים, הם בעצמם לא יכולים כבר לעזור, גם לא יכולים כל כך לדעת מה קרה. במשהו בשעה 3 מגיע משטרה, וישר אומרים לכולם שהגיעו לשם שזה כבר לא טוב שיש הרבה אנשים בזירת הפשע, נגיד, לא יודעים אם זה זירת הפשע או לא, או סתם תאונה. אז לוקחים כל האנשים האלה למקומות בנפרד, מבקשים לא לדבר אחד עם השני. ואז מייקל כבר נכנס לעוד יותר פניקה, ואומר, או, זהו, אתם רוצים לתפור לי תיק, אתם עכשיו תעשו הכל, שזה כאילו אני אשם, וממש נכנס לפניקה. אז התוד, הבן שלו, מתקשר לאח שלו, שהוא עורך דין, אבל לא למקרים פליליים, ואומר תבוא, כי באמת יש פה משהו, הם כאילו חושדים בנו שאנחנו עשינו משהו. אז הוא ממש אומר לא לדבר עכשיו, לא להגיד כלום, רק שיש עורך דין. ואז מה רואים השוטרים? הם קודם כל הם רוצים לחכות לאישור לחיפושים, צו חיפוש בבית, כי רואים שפה משהו לא בסדר, אישה כאילו נפלה מהמדרגות וכל כך הרבה דם ומפוזר בכל המקום הזה, וזה היו מדרגות לא פתוחות. הבית הזה זה בעצם אחוזה ממש גדולה ובית ממש גדול של 14 חדרים, ממש יפה, עם בריכה כמו שצריך, עם גינה, עם פרטיות, כי היה עליית יער כזה יפה, ממש רואים שזה אנשים עם כסף. אז זה לא הייתה כניסה ראשית עם מדרגות פתוחות, זה היו מדרגות בצד, בכניסה נוספת, ומדרגות שבשני הצדדים יש קיר, כן? וגם במדרגות היה מכשיר כזה שיש לנכים או לאנשים מבוגרים שהם לא יכולים לטפס במדרגות, אז יש מכשיר כזה שעוזר להם. זה לא היה בשביל מייקל וקייטלין, כי שם שלה היא אשתו, קפלין, סליחה, קייטלין זה הבת שלה. זה פה יש, ממש לא יודעת למה הם ככה בחרו את השמות, אבל היא הייתה קייטלין, והבת שלה הייתה קייטלין. לא, זה קצת כזה, לא משנה. אחר כך אני אחזור עוד לבת שלה. אז קייטלין, ולמייקל לא היה צורך במכשיר הזה, אבל זה היה של בעלים הקודמים, אז פשוט הם השאירו ככה. ומלא מלא, גם על הקירות, כמו שאמרתי, גם היא הייתה לבושה במכנסי ספורט כזה, של חליפת ספורט בעירים. אז מרוב הדם, הם כבר לא היו בעירים, רק כהים. על הכפות רגליים מאחורה היה גם דם, אז כאילו מראה שבאיזשהו שלב היא עמדה בדם שלה, ובידיים היה לה שערות שלה, כאילו היא תלשה את השערות. גם היה איזשהו סימן של נעלי ספורט של מייקל על המכנסיים, על או חליפה שלה, זה כבר לא זוכרת בדיוק, אבל טוב, זה כאילו הגיוני אם הוא היה שם כזה פאניקה ועשה ודרך בכל אדם הזה, ויכול להיות שהוא איכשהו שם נגע בה עם הנעליים. חוץ מזה מצאו קצת ממש טיפות דם בכניסה, ממש לפני דלת כניסה, ועל הדלת כניסה מצאו סימן יד עשוי עם דם, מדם, של קאטלין. זה מה שבינתיים ידעו, וכמובן מי שהכי אחרון שראה את קאטלין בחיים, זה מייקל. אז מי שחשוד, כמובן מייקל, כי רק הוא היה, נכון, רק הוא והיא היו בבית בזמן הזה. למה? היו, כאילו יש להם 5 ילדים, אבל הם די גדולים כבר, ואו שגרים כבר בנפרד, או שחלק מהם לומדים. אז אגב, זה היה בהתחלת הדצמבר, אז כל מיני מבחנים, אז הם פשוט לא חזרו הביתה, רק נשארו בשביל ללמוד למבחנים. אז נחשוב, אז בואו עכשיו אני אספר מי זה בכלל מייקל פיטרסון וקאטלין. מייקל פיטרסון הוא ותיק מלחמה. אני מקווה שככה אומרים, כי הוא הרבה שנים, משהו כמו 11 שנה, היה משרת בצבא האמריקאית, הוא היה גם בווייטנאם, במלחמה בווייטנאם. אחר כך הוא היה גם, שלחו אותו לגרמניה, היו קצת, 11 שנים הוא היה בעצם בחוץ לארצות הברית. קאטלין זה אשתו השנייה, אשתו הראשונה פטרישיה, איתה יש לו שני בנים, טוד, שכבר סיפרתי, הבחור שנכנס בזמן שגם אמבולנס וגם המשטרה נכנסה, וקלייטון, שני הבנים. עכשיו חוץ מזה, למייקל יש עוד שתי בנות שהן מאומצות, מרגרית ומרתה. ולקאטלין זה גם נישואים שניים עם מייקל, היא קודם הייתה נשואה עם מישהו אחר, ומנישואים הראשונים יש לה בת בשם קייטלין, כן? קאטלין וקייטלין. מעניין, בחירת השם. אז זהו, אז הם, מה הם עושים? אז מייקל הוא ותיק מלחמה בגדול, אבל הוא גם סופר. כי עכשיו כשהוא כבר יצא לפנסיה נגיד מהצבא, אז הוא כותב ספרים. זה בדרך כלל בנושא של מלחמה, ויכול להיות שאתם כן שמעתם, את שמעת על אפילו של עד פתח לא הנושא של מלחמה, זה פחות כנראה, אבל הוא כתב 3 ספרים, Immortal Dragon, A Time of War, A Bitter Peace, שהם כאילו ספרים שאולי כן, אולי לא עשו כזה איזושהי קריירה גדולה בעולם, אבל כן די ידועים. חוץ מזה הוא היה גם כותב, הייתה לו פינה בעיתון מקומי של דורם, ושם כתב כל מיני כתבות, מה שהיה לו בראש, וברוב הוא היה עשה ביקורת למשטרה מקומית ולפרקליטות. בגלל זה כשנכנסה משטרה וככה הפרידה ביניהם, אז הוא ישר קפץ שהנה אתם רוצים לי עכשיו כאילו נקמה ורוצים לתפור לי תיק שזה אני הרגתי את אשתי. בגלל זה. כי הוא ממש פחד מזה, היה איזושהי פוביה כנראה, כי מי היה תופר לו תיק על כשיש פה גופה, נכון? לא יודעת, אולי כן. כן, אז זהו. אז קאטלין היא דווקא אישה מאוד מאוד חכמה, מאוד מוכשרת, מגיל קטן בעצם באוניברסיטה גם הייתה הכי טובה, וכן עשתה קריירה, היא הייתה במקום ממש בתפקיד ממש גבוה בחברה קנדית, מתעסקת בתקשורת, אולי גם אתם זוכרים, נורטל הייתה כזאת חברה, עכשיו היא כבר פשטה רגל, היא כבר לא קיימת, אבל היא הייתה שם בתפקיד ממש גבוה, וכן היא עבדה המון, באמת המון זמן, המון שעות, אבל כן היא הרוויחה ממש יפה. אז בעצם מי שהיה מפרנס כזה טוב את המשפחה, זה דווקא קפלין, כי היא הביאה הכי הרבה כסף למשפחה. בגלל זה הם יוכלו לקנות כזאת אחוזה ממש ממש יפה וגדולה, והיו חיים ממש ברמה גבוהה, כי גם 5 ילדים, זה כזאת משפחה פאצ'וורק כזה, שבעצם לא היה להם ילד משותף, אבל הם קיבלו את הילדים כמו שכאילו שזה כל שלהם. אז ממש השקיעו בהם ונתנו להם כסף בשביל הלימודים, כאילו זה מבצעת מה שהשכנים מספרים, הם היו ממש מאושרים, כולם שמחים, מאושרים ומבוססים טוב, כאילו מבחינה כספית. עכשיו, לקחו את מייקל לתחנת משטרה ושאלו, תספר מה קרה באותו יום. אז מה קרה? אז בשבת, בשמיני לדצמבר, הם ידעו שהם יהיו בערב לבד כי הילדים לא באים, רק טוד היה בא שם לרגע כי החברה שלו הייתה צריכה לקחת אותו למסיבה, אז בסביבות 9 בערב הוא היה קופץ להם. אז הם החליטו שהם עשו כזה ערב כיף בשבילהם, והייתה להם סיבה. כי התברר שאיזשהו במאי מפורסם מהוליווד התעניין באחד מהספרים של מייקל, והוא רצה לעשות סרט על הבסיס של הספר הזה. אז ממש מה זה, גם כסף טוב וגם כבוד, אז היה מה לחגוג. אז הם עשו קניות, קנו איזשהו יין טוב, וגם קפלין מאוד מאוד הייתה שמחה שסוף סוף היא קצת תנוח, כי זה ויקנד, כן? זה שבת ויום ראשון שזה חופשי אצל נוצרים. אז היא תכננה ממש ביום ראשון לקשט את האחוזה, את הבית גדול כזה. כבר כל הקישוטים היו למטה, הורידו אותם מעליית הגג. וזה בטח בית כל כך גדול, אני אשים בקבוצת פייסבוק שלנו את תמונות גם של הבית וגם תמונות אחרות של הפצעים של קפלין. אז היא פשוט ביום ראשון תכננה שהיא רוצה לקשט את הבית, וזה בטח ייקח הרבה זמן ביחד עם מייקל. אבל מה, היא קיבלה הודעה מחברה שלה מעבודה, הלן, שלא, יש משהו, מצב דחוף בחברה, והיא צריכה ביום ראשון להיות בטלקונפרנס, וצריכה שם להשתתף ולעשות משהו, לא יודעת בדיוק מה. כמובן היא כעסה על זה שאפילו ביום ראשון לא נותנים לה שקט, אבל לא היה לה מה לעשות. אבל בגלל שהיא חשבה שהיא לא עובדת, אז היא השאירה את הלפטופ בעבודה. ומסמכים שהייתה צריכה לטלקונפרנס הזה, אז היו בלפטופ. אז היא ביקשה מחלן שתשלח את המסמכים למייל של מייקל. אז היא פשוט תפתח את זה במחשב שלו, ומשם היא תיקח אותם. ואז הם הלכו בסביבות 11 כזה, החליטו שכזה כיף לשבת על יד הבריכה עם היין, עם הסיגריות, אז הם החליטו שישבו שם קצת וידברו. בטח גם לי היה ממש כיף לשבת מול הבריכה, אם הייתה לי בריכה, אבל אין לי. אבל זה נשמע ממש כיף. נכון. וישבו ככה, באמת ישבו, שתתו יין, דיברו על עתיד, על לא עתיד, את יודעת כאלה דברים, ככה זה מייקל מספר, אבל בסביבות 12, קפלין אומרת, לא, מחר אני צריכה לקום, אני אלך כבר לישון, אני צריכה להיות ערה וערנית. אז מייקל אומר, לא, לי זה עדיין כיף פה לשבת, אז אני עם היין פה יושב עדיין ואת תלכי. הלכה. ומייקל אומר שהוא לא יודע כמה זמן הוא ישב שם, אולי הוא איבד כשהוא תחושת הזמן, אולי הוא נרדם שם, לא יודעת, אבל הוא רק ב-2:40 הוא התעורר, והתעורר, לא יודעים אם הוא ישן, כי הוא לא אמר את זה. כאילו הוא איבד תחושת הזמן, הוא לא ידע כמה הוא ישן, ישב שם על יד הבריכה, ואז נכנס הביתה והוא רואה את אשתו מתחת למדרגות, כאילו בכניסה למדרגות, במלא דם, הוא נכנס לפניקה, הוא לא ידע מה לעשות, רץ למחסן איפה שעושים כפיסות, לקח איזשהו מגבות נייר בשביל לנגב את הדם שהיה לה, ואז התקשר לאמבולנס, ומפה אנחנו כבר יודעים מה קרה, כן? זה סיפור של מייקל, איך זה היה. ושיהיה ברור שכל הילדים של קפלין ומייקל היו בעד מייקל, חוץ מבת של קפלין, קייטלין. קייטלין חשבה שפה משהו לא בסדר, וכל הילדים האחרים היו ב-100% בעד מייקל, שזה בטוח, הוא לא עשה שום דבר, והוא לא אשם בשום דבר.
והיו ממש פונקים. כל הילדים שלו היו בצד שלו.
נכון. כי ארבע.
כן, כי ארבעתם הם שלו.
כמו שאמרתי, לא כל כך ידעו בהתחלה ממה היא באמת נהרגה, כי לא, ברוב הדם שהיה שם לא כל כך היה בטוח, אז כמובן שלחו את הגופה לנתיחה לדוקטור דברה רדיש, מומחית, והיא כך בודקת את הגופה, גם עשתה גילוח של הראש מאחורה, בשביל לראות פצעים, כי רוב הפצעים היו מאחורה. וגם אני אשים תמונה של הפצעים האלה, הם היו ממש מוזרים, הפצעים האלה. זה כאילו מישהו נתן לה מכות עם משהו כמו מגרפה עם ארבע, עם שלוש שיניים כזה. ממש מוזר. והם היו עמוקים, אבל הם לא פגעו בגולגולת. וגם לא היה בצקת במוח, שבדרך כלל שמקבלים מכות עם משהו, איזשהו, לא יודעת, מקל, אז גם הגולגולת נקראת, וגם יש איזשהו בצקת במוח, לא היה את זה. רק את הפצעים שממש עמוקים, מוזרים לגמרי, לא ידעו בעצם מה הכלי, איזה כלי יכול היה לעשות דבר כזה. היו לה קצת שריטות בפנים מקדימה, לא הרבה, גם על הרגליים, על הידיים, והיה מעט חבלות כאלה שמקבלים כשנופלים מהמדרגות, זה היה ממש מעט, ומה שכן מאוד מאוד היה מעניין, שסחוס של בלוטת טריס, את יודעת מה זה? זה הסחוס yeah. כזה שיש אצל גברים, זה כזה, בפולנית אומרים שזה תפוח של אדם, לא יודעת.
בעברית.
גם בעברית. גם בעברית. Yeah. אז זה היה שבור. וזה בעצם נשבר כשמישהו חונק אותך, ברוב המקרים. אבל לא היו שום סימנים על הצוואר, שהיא הייתה נחנקת, מישהו כן, שם ידיים או משהו. אז איך זה נשבר? זה כאילו ממש ממש מוזר. ומשהו דוקטור רדיש אמרה, היא בטוחה בזה שהיא לא נהרגה מזה שהיא נפלה מהמדרגות, רק היא נהרגה מפציעות שמישהו נתן לה בראש מאחורה. זה גרם לדימום, ומה שכן היה חשוב, היא הייתה כנראה שכבה שם משהו כמו שעתיים לפני שממש קראו לעזרה, כי היו כאלה כתמי דם שהיו פחות מבריקים, כאילו יותר יבשים, שכבר הספיקו להתייבש, חוץ מכאלה כתמים די טריים. אז היא אומרת שהיא כנראה שכבה ככה משהו כמו שעתיים, איבדה מלא מלא דם, אז לא היה מספיק חמצן שהגיע למוח, ופשוט ככה היא נהרגה. זה מה שהיא אומרת, ושזה לא יכול להיות שהיא נפלה, שקיבלה כאלה פצעים מנפילה מהמדרגות. עכשיו, אבל מה כלי הרצח? מאיפה השריטות כאלה, הפצעים האלה על הראש?
יש לי שנייה שאלה. המדרגות, ידוע אם נגיד הם עץ או שיש או קרמיקה, משהו חד, משהו...
המדרגות היו מעץ, כן, מעץ. כן, ושצריך לזכור שהיה שם את המכשיר כזה בשביל להעלות את הנכה, כן? אבל לא היו שם שום סימנים שכאילו... הם לא יוכלו לעשות כאלה פצעים כמו שהיה על הראש, זה כאילו ממש מגרפה כזאת עם שלוש שיניים, היו גם כאלה, ממש מוזרים. אפשר... אז מה, כשאחות של קאטלין שמע שיש כזה פצעים מוזרים על הראש ושזה כזה מוזר, אז ישר חשבה על מה שאני, זה מקל כזה לאח, אח שמשתמשים בעצים. זה, אני מצאתי שזה פוקר, אבל יכול להיות שקוראים את זה בעברית פוקר, אבל יכול להיות שאני ממש פה טועה. זה פשוט מקל כזה שבסוף שלו יש גם כזה שיניים, כי את יכולה בתוך האח פשוט להזיז את העצים, והוא היה ריק, כי את יכולה לנשוף לתוכו, וככה את עושה את האש יותר גדול. אז היא אומרת, הנה אני נתתי להם במתנה כזה מקל, אני לא יודעת אם זה פוקר, בבקשה אם מישהו יודע אז תגידו לנו, אם זה נכון מה שגוגל טרנסלייט אומר, זה מה שהוא אמר לי. ואז היא אומרת, הנה אני נתתי להם את זה במתנה, גם אני הזמנתי גם לי וגם להם, ואני יודעת שקפלין כן השתמשה בזה, ועכשיו אני לא רואה בבית, זה נעלם. אז הנה מצאו את הכלי הרצח, כן? שכאילו זה זה. כי מה? כי בסופו של דבר זה הגיע בסוף לבית משפט. וחוץ מזה עשו חיפושים בבית, וגם נכנסו כמובן לכל הפרטים של המשפחה, שאת יודעת, תמיד משפחה נראית כזאת יפה, והכל בסדר, והכל יפה, מאושרים, ותמיד זה לא עד כדי כך, כי מה התברר? שבכרטיסי אשראי היה לכם דבט ל-$147,000. עכשיו, זה כן סכום, נכון? זה כן סכום יפה, אבל זה לא, זה גם לא קריטי, הם כן יוכלו לעמוד בזה, ואם הבנק היה אומר להם עכשיו אתם צריכים להחזיר, אז כן היו איכשהו מוצאים את הכסף. האחוזה הזאת עלתה $2 מיליון, אבל זה עדיין, הם כאילו אמרו, מה שאני יודעת שכל שנה הם הוציאו $100,000 מעבר מה ששניהם הרוויחו. אז הם ממש חיו כזה מעבר למה שיכלו לחיות. וגם צריך להגיד את זה, זה היה גם מאוד חשוב, שקפלין עבדה בנורטל הזה בחברה, אבל החברה הייתה כבר לא במצב טוב, ובאמת אחרי כמה זמן היא פשטה רגל. הקפלין בעצמה הייתה צריכה לפטר הרבה אנשים, זה היה לה ממש לא נעים, והיא נורא פחדה שהיא תהיה הבא בתור. אבל היא מפרנסת את המשפחה, אז כשהיא מאבדת את העבודה כזאת יוקרתית, אז מה עלה? כאילו יהיה קשה, וגם אל תשכחי שהם גם מחזיקים את הילדים, נותנים להם כסף. מצאו איזשהו מייל של מייקל שהוא כתב לפטרישיה, לאשתו הראשונה, והוא כותב שהוא מבקש ממנה שהיא תיתן כסף לבנים שלהם, כי הבנים, שני הבנים האלה, טוד וקלייטון, גם נכנסו לאיזשהו חובות מכרטיס אשראי, וממש היו צריכים כסף, והוא אמר שאין לנו עכשיו, קפלין ממש לחוצה, לא יודעת גם מה יקרה איתה, אז בעצם אני לא יכול לתת, אבל בבקשה תתני עד את הכסף לבנים שלנו, שאני אהיה יותר שקט. אז בעצם פה מצאו איזושהי סיבה שהוא כנראה הרג אותה, כי כי יכול להיות שהוא פחד שעכשיו לא יהיה כסף, היא תאבד את העבודה, הוא לא מרוויח מי יודע מה, נכון? כאילו הוא מרוויח, אבל לא שהם יהיו ברמה שעכשיו הם גרים ועכשיו הם חיים. אז ככה כשהוא יהרוג אותה, אז הוא יקבל את הביטוח חיים, הוא מפורסם, כן? שזה הרבה פעמים פה צץ לנו בסיפורים שלנו, וביטוח חיים היה לה 1,400,000 לקפלין, אז זה סכום יפה. אז זה גם אחד מהסיבות שיכול להיות שהיה למייקל בשביל לעשות משהו לקפלין. חוץ מזה בדקו גם את המחשב שלו, ומה הם מוצאים שם? הם מוצאים שם שהוא בכלל ביסקסואל, מוצאים שם מלא, אבל אלפים של תמונות פורנו של גברים. וגם מוצאים שם איזושהי התכתבות במיילים עם איזשהו בחור בן 28 שהוא עובד, ופה אני אשתמש במילים שאת אוהבת, ואני לא אגיד מה שרציתי להגיד, הוא עובד בתור עובד מין. את יודעת, רציתי להגיד זונה גברית, אבל אני לא אגיד, הוא עובד כמו שאת אוהבת, בתור עובד מין, ונותן שירות לגברים בוגרים, זה מה שהוא מספר בעצמו. חוץ מזה הוא גם חייל, אז גם וגם זה כזה בנוסף, כן? ובאמת התכתפו שם די הרבה, ואפילו קבעו כבר פגישה, אבל ממש בדקה האחרונה הבחור הזה ביטל את הפגישה, כי היה צריך איפשהו לנסוע, ובזמן קצר אחרי זה היה את האסון של World Trade Center, אז הוא בתור חייל גם לקחו אותו לאנשהו, בקיצור זה שהוא הסתיים שהם לא יוכלו להיפגש, ומייקל כבר יותר לא חיפש בגדול, כי לא מצאו שהוא חיפש מישהו. עכשיו, הם שואלים את הילדים, אתם ידעתם שאבא ביסקסואל? אז לא, אף אחד לא ידע. וגם כל החברים שלהם הם אמרו שזה ממש מצחיק, שאם אתם חושבים שקפלין הייתה עושה מזה עניין, היא הייתה כזאת בחורה פתוחה, אישה פתוחה, היא לא הייתה עושה מזה עניין. מה שכן הייתה עושה עניין, זה מזה שהוא רצה לבגוד בה. ושאלו גם את מייקל, היא ידעה שאתה כאילו ככה אוהב לראות את הפורנו של גברים וזה? אז הוא לא נתן תשובה חד משמעית, כזה לא, זה לא היה חשוב לנו, בכלל לא דיברנו על זה, זה כזה לא חשוב, כאילו, אז כנראה שהיא לא ידעה. וגם הבת שלה, קייטלין, אמרה, היא בטוחה ב100% שאימא לא ידעה, בגלל שהיא הייתה אומרת לה, היא אומרת, יכול להיות שמזה שהוא ביסקסואל, היא לא הייתה עושה עניין, אבל זה שהוא רצה לבגוד בה, זה בטוח היה מפריע לה. כאילו שהוא חשב על זה והיה כבר בתהליכים, כן? אז זהו, אז פה המשטרה כבר מוציאה מסקנות, נכון? זה כנראה. היא גם גילתה כשהיא פתחה את המייל שכאילו החברה מהעבודה שלחה את המסמכים, אז היא הייתה כבר במחשב של מייקל, וכנראה ראתה שם את הפורנו, והייתה התכתפות, ויכול להיות שהיא באה עם טענות, הם התחילו להתווכח, והוא... יש מצב? יש מצב, נכון? אז פה היו מצב. ממש דברים כזה חזקים בשביל לעצור אותו, ובאמת הוא עמד בדין, עשו לו בית משפט. ועכשיו, בבית משפט, מה שכן, הסנגור של מייקל, פה זה היה מאוד חשוב את המקל, נכון, של אח, שהוא הנה, הוא נעלם, וזה בדיוק כמו שצריך, כמו שפצעים על הגולגולת, ומה פתאום סנגור מוציא את המקל, הם מצאו אותו בעליית הגג, הוא היה מלא ברשתות של הכבישים, והוא היה קצת שבור, אז התברר שפשוט זה נשבר להם, אז פשוט שמו שם בעליית הגג, אז כאילו פה אין לפרקליטות משהו חזק, אין כלי רצח, בעצם לא יודעים. אפילו שבגדול אפשר להגיד שהסנגור קנה כזה דבר, נכון? כזה מקל, שם בעליות הגג שם שזה קצת השתבש שם עם הכבישים, ואז פתאום מוציא בבית משפט, הנה מצאנו, זה לא נעלם, זה יש, כן? אבל מצד שני, זה גם יכול להיות שהוא עשה את זה, אבל מצד שני, זה לא היה משהו שאפשר לקנות בכל חנות, בכל סופר, זה היה בהזמנה. האחות של קפלין, היא עשתה הזמנה, שזה משהו מיוחד, אז זה לא כזה פשוט לקנות את זה. אז פה קצת השתבש את הבית משפט.
אבל השוטרים כשהם חיפשו בבית, אחרי, כאילו אחרי הדיווח, הם לא מצאו את זה?
לא, לא מצאו. אבל את יודעת, זה, okay. זה בית ממש גדול.
ברור, הם יפספסו דברים.
וזה איפשהו בעליית הגג שם, ויכול yeah. להיות ש...
בגדול הם לא ידעו מה הם מחפשים, אז יכול להיות שהם ראו בדיוק. את זה, אבל לא התייחסו לזה.
כן, כן, אז בדיוק. אז לא יודעים בעצם מה כלי הרצח. חוץ מזה, מה שהפרקליטות בדקה וגילתה, שבעצם מייקל הוא שקרן כזה קטן. קימה, הוא בזמנו, לפני כמה שנים, רצה להיות ראש העיר של דורם, של העיר הזה, איפה שהם גרו, ומה הוא אמר בקמפיין שלו? שהוא בעצם ותיק מלחמה, הוא היה בוויטנאם, והוא קיבל פצע שם, הוא ממש היה פצוע, והוא קיבל מממשלה מדליה, כזו, איזושהי מדליה ממש חשובה, שנותנים ממש לגיבורים, שנקראת לב סגול. והתברר שזה לא היה נכון, כאילו זה כבר יצא בקמפיין, כן? שזה לא נכון. הוא קיבל פצע, הוא היה בווייטנאם, ובאמת החבר שלו נהרג מפצצה, אבל לא קרה כלום, הוא לא היה פצוע באס, הוא היה פצוע כששלחו אותה אחר כך ליפן, ושם הייתה לו תאונת דרכים, אז שם הוא קיבל את הפצע, אז הוא כזה שקרן,
כמעט,
שקרן קטן, וגם בדקו אם באמת הוא קיבל את המדליה, כאילו לזה מה שהוא עשה שם בווייטנאם, וזה לא הייתה לו שום לב סגול, שום דבר לא היה לו, אז פה הוא גם ממש שיקר, אז מה אומרים, אם הוא שיקר שם, אז הוא שקרנצ'יק כזה, לא? אז יכול להיות שהוא גם עכשיו הוא משקר, אז זהו, ובעצם מה שעוד יותר גרוע בזמן של בית משפט, אז פתאום למשטרה, כשהיה תהליך של בית משפט, אז למשטרה פנתה אישה בשם מרגרט בלר, מרגרט בלר, והיא מספרת שהיא שמעה על מייקל פיטרסון, שאשתו נהרגה כי נפלה מהמדרגות, אז היא אומרת, אבל, והוא היה האחרון שראה אותה בחיים, אז היא אומרת, גם אחותי ככה נהרגה, והוא גם היה האחרון שראה אותה בחיים. מי זה האחותה של מרגרט? זה אליזבת רדקליף. ופה אנחנו צריכים לחזור לשנות ה-80. בשנות ה-80, מייקל פיטרסון היה משרת בגרמניה, על יד פרנקפורט. והיה לו כבר אישה, פטרישיה ושני הבנים. עכשיו, פטרישיה עבדה בתור מורה בבית הספר לילדים של חיילים, כן? וגם הייתה לה ממש חברה ממש טובה, שהיא גם הייתה מורה בשם אליזבת. והם היו ממש ממש קרובים. ואפילו נסו ביחד לחופשים, וגם נסו ביחד לחופש לדורם בזמן שהיו שם בגרמניה. גם בשנות ה-80, אליזבת פגשה את ג'ורג', גם חייל של הבסיס שם האמריקאי, התאהבו מאוד מאוד, זו הייתה אהבה מאוד גדולה, והתחתנו, והביאו שתי בנות, מרגרט ומרתה, זה אתם זוכרים שזה בנות מאומצות של מייקל, וכשהן היו ממש קטנות ב-1983, מרגרט הייתה בת שנתיים ומרתה בת שנה, הג'ורג' נסע לפנמה גם מטעם הצבא ואיכשהו נהרג שם, וזה היה מסתורי כזה, כאילו לא כל כך רצו לספר, לא יד, לא, לא, אליזבת לא ידע בדיוק מה קרה שם. וכמובן, היא מאוד אהבה את ג'ורג', אז, ופתאום נשארת פה לבד, עם שני ילדים ממש קטנים, היא נכנסה לדיכאון. אז גם פטרישיה, אבל במיוחד מייקל, היה מאוד עוזר לה. הם לקחו אותה יותר קרוב, שהיא תגור יותר קרוב אליהם, ממש בבית על יד בית. עזרו עם הבנות, עזרו איכשהו ככה כל הזמן שהיא תצא מהדיכאון, ובאמת אחרי שנה כזה היא כן כבר התאפסה על עצמה, מצא איזשהו בייביסיטר לבנות, חזרה לעבוד, אפילו עשתה איזשהו מסיבה כזה אצלה בבית, וזו מסיבה למישהו שהיה לה יום נישואים, משהו כזה. אבל מה שמספרים, האנשים שהיו במסיבה, שהיא התנהגה שם די מוזר. היא הייתה מספרת שיש מישהו שכאילו עוקב אחריה, שהיא מרגישה שכל הזמן מישהו נוסע אחריה, היא מקבלת טלפונים, שאף אחד לא מדבר, אז חשבו שאולי יש לה פוביות איזשהו, משהו לא בסדר. ואחרי כמה ימים, היא הייתה עם הבנות בערב, בארוחת ערב אצל פטרישיה ומייקל בבית, זה ממש קרוב, כן? זה קרה הרבה, הם ממש היו חברים טובים. ומייקל בערב לקח אותה, מלווה אותה הביתה ביחד עם הבנות, אפילו עוזר לה לשים את הבנות לישון וחזר הביתה. למחרת בייביסיטר נכנסת לבית של אליזבת ומוצאת אותה גם בכניסה למדרגות שוכבת. עכשיו יש מקורות שאומרות שהיא גם היה שם מלא דם. אבל יש מקורות שאומרות שאי אפשר לדעת, כי לא עשו שום תמונות, אין שום תמונות בשביל ממש לראות אם כן היה שם דם, כי עם קפלין כן יש תמונות, וזה באמת, אני אשים בפייסבוק אם אתם רוצים, כי זה די מגיל, אבל שם פשוט לא יודעת, כי כאילו בייביסיטר אמרה שזה כן היה הרבה דם, יותר מאשר היית מצפה שמישהו נפל מהמדרגות. ופה משהו מצחיק, כי הבייביסיטר, מה שוק יכול לעשות לבן אדם? אם היא מרוב השוק שקיבלה, היא התחילה, לא קרה לעזרה, היא התחילה לחפש בבית את אליזבת, בשביל להגיד לה שגופה שלה שוכבת שם על יד המדרגות.
אוי, מסכנה.
כן, ורק אחרי כמה דקות, כשהוא תפסה שאין לה מה לחפש את אליזבת, אוי, כן? מסכנה. ורצה מהבית ועצרה איזשהו נהג מונית, והוא קרא לעזרה, לאמבולנס, דרך אגב, היא אחר כך התחתנה איתו. אז משהו כזה משמח.
יפה.
כן. ואז באו ז'נדרמריה אמריקאית מהצבא, כן? וישר אמרו שזה בעצם תאונה. גם מרגרט, היא לא הייתה בריאה, היא הייתה לוקחת כדורים די חזקים, כל הזמן היו לה מיגרנות וכאבי ראש, אז הם החליטו שהיא פשוט הייתה למעלה במדרגות וקיבלה שבץ מוחי ונפלה מהמדרגות ונהרגה. ולא היה פה שאלה שמישהו היה שם מעורב, כאילו ישר תאונה, כן? ועכשיו זאתי האחות של אליזבת, כששמע את הסיפור על מייקל, כן, במקרה, אז היא אומרת, וואלה, אבל זה גם הוא היה שם. זה די מוזר שבחיים של בן אדם קורה פעמיים דבר כזה, לא?
זה צירוף מקרים פסיכי.
צירוף מקרים שהוא היה פעמיים בן אדם אחרון שראה את הקורבנות בחיים, והם בדיוק נפלו באותו, כאילו מהמדרגות, ואפילו אצל אליזבת הפצעים גם היו מאחורי הראש. גם כאילו, יש גם תמונות של, כאילו תמונות ציור, כן? לא תמונות ממש, כן. כאילו אין תמונות. אז הם דומים, ממש דומים. לא אולי בדיוק, אבל אפשר כאילו להגיד שגם מאחורי הראש פה בגולגולת. אז זה הכל יהיה בפייסבוק, בקבוצה שלנו. אז זהו. אז עכשיו מה קרה? ממש ממש רצו לבדוק עוד פעם את האליזבת המסכנה, שזה כבר 16 שנה נראה לי שאף אחד לא דאג וכלום. אז ממש רצו שוב לבדוק את הגופה. אבל מי שצריך להסכים לזה זה הבנות שלה, מרגרט ומרתה. והם לא רצו כמובן, כי הם היו ממש בעד מייקל, אין שום... כי צריך להגיד שאליזבת השאירה צבא, והיא ביקשה שאם קורה לה משהו, אז שפטרישיה ומייקל ייקחו את הבנות. אז היא ממש רצתה שהם ימצאו אותם.
יאמצו אותם.
כן. אז כאילו הם היו קשורים למייקל. אבל מייקל פה מה זה חשוד? כאילו, למה הוא היה כל כך... גם שואלים, למה דווקא הוא היה כל כך קשור לאליזבת? כאילו, הם טענו ביחד, טענו שלא היה ביניהם שום רומן, שום כלום. אבל בעצם היא הייתה חברה של פטרישיה, נכון? אז מה הוא הולך לבית שלה, לעזור לה להשכיב את הבנות? כאילו זה קצת
בוא נגיד,
כזה...
בוא נגיד, אם זה היה רומן סודי, כמובן שהם לא יגידו, כאילו, ברור שהם יגידו שזה היה קשר אפלטוני של חברים בלבד.
אפילו כן, יש שמועות שיכול להיות, אבל זה רק שמועות. יכול להיות שבכלל הבנות זה בנות של מייקל, אז בגלל זה, כזה, את יודעת, הוא כל
כך... כל מה שאנחנו רצו. אומרות בפודקאסט זה בגדר השמועות. אנחנו לא נותנות...
זה רק שמועות, כן, זה לא בוודאות, ולא עשו שום בדיקות, וזה לא. אבל בסוף, כן, הבנות כן הסכימו לעשות עוד פעם נתיחה לגופה של אמא, כי כבר היה להם נמאס, כי כל הזמן... כאילו כל מיני תיאוריות היו מוציאים. אז שוב את דוקטור דברה רדיש עשתה את הנתיחה, והיא כן אומרת לא, זה לא יכול להיות שהיא נפלה מהמדרגות וקיבלה כאלה ממש פצעים, כן היה פה, הגולגולת הייתה שפורה. אבל... והיא טענה שהיא פשוט מישהו כן נתן לה מכות בראש ובגלל זה היא נפטרה, כן?
אבל היה שם אבל... עדיין משהו מהגופה אחרי 16 שנים?
זהו, לא, העצמות כן היו, זה כל הבעיה, כי ישר הסנגור אמר רגע אי אפשר לקבל את הדוח הזה, כי כן. לא היה כבר מוח, אז איך אפשר לבדוק עכשיו אם היה שבץ מוחי או לא? את מבינה? כי לא
ממש,
היה מוח.
גם בכלל, גם העצמות, יכול להיות שהם עברו כל נכון. מיני, לא יודעת, משהו התפרק שם, הם לא יכולים להחזיק מעמד 16 שנים בדיוק כמו שהם היו. כאילו זה ממש נכון, מוזר.
נכון. אז זה כאילו, זה, אי אפשר לקחת את זה. אבל מה, הבית משפט נגמר, והחליטו שמייקל פיטרסון כן אשם, והוא הרג את קפלין, והוא קיבל עונש מסר עולם בלי אפשרות לצאת יותר מוקדם לבקש לקצר את העונש. אז הוא נכנס לכלא, כן? וכל הזמן הילדים שלו היו בעדו ותמכו בו כמה שאפשר. אבל אחרי 7 שנים שוב מהפכה. ב-2010 התברר שאחד מהשוטרים שהוא היה מומחה לפיזור דם, כשמישהו מכה את השני אז הדם נשפח, ואת הפיזור דם יכול להגיד לך באיזה צורה נתנו מכה, באיזה זווית וכו' וכו'. השוטר הזה הוא היה שם שלו דוויין דייבר. אז מה מצאו? שבן אדם הזה הוא לא היה ישר. הוא היה ממש שיקר. כאילו, הוכיחו לו 34 קייסים שהוא היה שקרן, כאילו שיקר לטובת הפרקליטות. את מבינה? אז עכשיו, ודווקא בקייס של מייקל, זה כן היה, הדעה שלו והדוח שלו היה חשוב. למה? כי מצאו בשורטים של מייקל, מצאו נקודות דם בפנים. אז איך הם הגיעו לשם? אם הוא לא נתן מכות ולא גרם לדם להתפזר במהירות, אז הם הגיעו, איך הגיעו לשם? כאילו, אז בגלל שתפסו אותו שהוא שקרן והוא שיקר והוא לא אמין, אז בעצם היו צריכים שוב לפתוח כל התיקים, כל הקייסים שהוא נתן דוח בהם, נכון? ותסתכלי כמה זה זמן, כמה זה כסף, וזה אותו דבר עם קייס של מייקל. שוב היו צריכים לעשות בית משפט, שוב לעבור על כל העדויות ועל הכל. אז בעצם לא רצו לעשות את זה. אז הציעו למייקל, זה נקרא אלפורד פלי, זה חוק אלפורדה, חוק של אלפורד. זה חוק כזה שכאילו, אתה אומר שאתה לא אשם, אתה לא אומר שאתה אשם, אבל אתה מבין שכל העדויות זה נגדך, שיש מספיק עדויות שמישהו יכול לחשוב שאתה אשם. אז עוד, ככה נתנו לו הצעה כזאת, שאם הוא מקבל את זה, אז הוא יכול בעצם להשתחרר. אז סך הכל הוא ישב בכלא איזשהו 8 שנים. כמובן מייקל אומר שהוא התלבט, כי בעצם כאילו אומר שהוא אשם, כן? כאילו זה לא בדיוק, אבל אם הוא מקבל את החוק, אז מישהו יכול לחשוב שהוא אשם, נכון? אבל הוא אמר שהבן שלו אמר, אבא תיקח מה שנותנים לך ותצא מזה, כי אי אפשר ככה. אז באמת הוא לקח את זה ויצא לחופשיות שלו. אחרי משהו כמו 8 שנים, כי הוא כבר ישב את 8 שנים, אז זה כאילו בית משפט אמר זה מספיק, כן? אם הוא אומר שהוא מסכים. זהו, את מבינה?
לא, זה היה הסיפור הזה.
אבל זה עוד לא הסוף. אז הדובדבן על הקצפת זה עכשיו.
יאללה.
על יד הבית של פיטרסון היה גר שכן שהוא עורך דין גם בשם לארי פולארד, ועכשיו הוא עורך דין, זה מקצוע שלו, וגם שכנים, קרה שם אסון, אז הוא התעניין במקרה, והוא גם היה לו אפשרות להגיע לכל התיקים, אז ככה קרה וזה, וראה את הפצעים שהיו בגולגולת של קפלין, ו הוא הוציא תיאוריה. עכשיו, איזה תיאוריה? שמי שהיה גורם למוות של קפלין, זה ינשוף.
אני זוכרת.
מה הוא אומר? קודם כל, כמו שאמרתי, זה היה כזה שכונה יוקרתית, והיה שקט שם, ובאמת הרבה יער שם מסביב, ובאמת ביער הזה היו ינשופים. זה ינשופים סוג מסוים שהם כן יכולים לתקוף בן אדם, והיו מקרים. היו מקרים שהינשוף הזה היה תוקף בין אנשים שהיו מטיילים ביער או משהו כזה, לא היה מקרה שמישהו נהרג מזה. אבל זה שהם כן יכולים לתקוף, זה בטוח. אני לא בטוח, אני לא אגיד את השם של סוג של ינשוף בעברית, כי אני לא בטוחה, זה גוגל טרנסלייטר אמר לי משהו שלא נראה לי.
גוגל טרנסלייטר?
ינשוף חסום. ינשוף חסום. לכי תדעי זה נכון. בדיוק, אבל מה שידוע, שינשופים כן יכולים להיות יותר כאילו אגרסיביים בזמן שיש להם קטנים, כן? וגם הם רוצים כאילו לסמן את הטריטוריה שלהם. עכשיו הם גם עושים צייד לחיות קטנות. וזה דווקא על יד הבריכה, זה דווקא נחמד שם גם לחפש חיות, כי זה מים עדיין קצת כזה, זה יותר אפשרי. אז מה שהוא אומר, שקפלין פשוט אמרה שהיא עכשיו הולכת לישון, כי היא צריכה לקום מוקדם, ונכנסה, התקרבה לדלת הכניסה, ואז היא שמה שני קישוטים, אייל, מצד אחד ואייל מצד שני על יד הדלת, זה לקריסמס, כן? ואז כנראה הינשוף, יכול להיות, כן? הינשוף חשב שזה אולי איזושהי חיה קטנה, והוא התקרב, והוא כאילו התיישב לה, תקף אותה מאחורה בראש. עכשיו זה שוק גם בשביל קפלין, גם בשביל ינשוף, נכון? אז היא התחילה ממש לעשות משהו כמו, זה אוטומטי, את מנסה להוציא את מה שיש לך שם מאחורה, נכון? אז בגלל זה בידיים היו לה שערות שלה. וגם מצאו טיפות, ממש טיפות קטנות של דם שלה בכניסה, ואת היד עם דם, סימן של יד שלה על הדלת כניסה. אז יכול להיות שבכלל הוא פשוט תפס אותה, וזה באמת, כשאת מסתכלת על הפצעים האלה, על הראש שלה, זה ממש כאילו שהציפורניים של איזשהו ציפור. זה ככה זה נראה. והוא גם לא שבר את הגולגולת, לא עשה שום דבר. פשוט הוא גם בעצמו כנראה היה בשוק. אז היא הייתה בשוק, ומה ששכחתי להגיד, הם שתתו שם, אמרתי ששתתו יין, אז בדקו מה היה לה בדם, אז היה לה 0.7 פרומיל אלכוהול, והיא הייתה גם לוקחת ווליום, כי היא הייתה לחוצה מכל המצב הזה בעבודה וזה, אז כזה בלילה בשביל שינה יותר טובה, אז כן, אז מצאו גם ווליום. אז יכול להיות שהיא פשוט, ינשוף תקף אותה, היא איכשהו הוציאה אותו, נכנסה הביתה, אבל כבר דממה ממש הרבה, ואז היא דרכה גם בדם שלה, בגלל זה היו לה בכפות רגליים מאחורה, היה לה דם, וכנראה ניסתה לעלות במדרגות, אבל איבדה הכרה, יכול להיות, איבדה הכרה, גם רכיטידים, היא הייתה דיסטבילית עם אלכוהול וווליום, ונפלה ואיבדה הכרה, וככה שכפה איזשהו שעתיים, ובזמן הזה כמובן איבדה מלא דם, כן?
כן.
איבדה מלא דם, ואז הדם לא נכנס, החמצן לא נכנס למוח, ונפטרה. וזה כמה ש... כאילו, זה רק תיאוריה. יש כאלה שפשוט צוחקים מזה, כן? מה, ינשוף, תקף, באמת, כאילו, איך? מה, הוא נכנס הביתה, ואיפה ינשוף, מה, יצא מהבית? כאילו, בלארי, פולארד אומר שכאילו, הינשוף לא נכנס, מה שאני מבינה, הוא לא נכנס הביתה, היא כן הצליחה להוריד אותו, אבל הייתה בשוק, הוא כבר עשה לה פצעים על הראש, כן, והיא נכנסה פנימה, הייתה בשוק, היא לא ידעה מה זה, פתאום מישהו תוקף אותך מאחורה, את לא יודעת מה קורה. ומה שכן, גם מצאו בשערות שלה, שלוש נוצות קטנטנות. וגם מחתים של אורן, כאילו שזה כן מתאים, כן? שזה איזשהו חיה מהיער.
אז התיאוריה שלו מסתדרת עם העדויות.
נכון, אבל כמובן שזה רק תיאוריה, ועכשיו אני ממש ממש מסקרנת לדעת מה את חושבת, כי בעצם מה ש... אני אעשה כזה תרגום חופשי, מה ששרלוק הולמס אמר, ואם נזרוק הכל מה שבלתי אפשרי, אז נשאר האמת, אפילו אם זה בלתי יאומן.
גדול.
נכון?
וואי, מתאים לסיטואציה בול.
אם נזרוק גם את זה שמייקל, כי זה בלתי אפשרי שמייקל הרג, ושהיא נפלה מהמדרגות, אז נשאר את האמת. אפילו שזה מה זה לא יאומן שתקף אותה,
כן.
ינשוף.
כן, אבל אי אפשר לדעת אם זו האמת.
נכון, שוב, אם, כן, אבל שוב, לדעת. כאילו הוא טוען שאם את זורקת כל האפשרויות האחרות, גם אף אחד נוסף לא נכנס הביתה, אין שום עדויות לזה. אז אם את זורקת הכל, כל האפשרויות, אז נשאר רק משהו שזה בלתי יאומן.
כן, לגמרי.
שינשוף תקף. מה את חושבת?
לגמרי. אני צריכה להגיד משהו. קייסים שלא ידוע בוודאות מה קרה, הם קייסים שמתסכלים אותי ברמה מפגרת. זה מתסכל אותי. אני לא יכולה. כאילו, נכון?
אני דווקא
רגע תח לדעת מה קרה שם. זהו.
כן, אני חושבת, איך זה יכול להיות? אולי זה קרה?
אז זהו.
זה גורם לי לחשוב, את מבינה?
בדיוק, זה גורם לי לחשוב, אבל מצד שני, אני בן אדם לא החליטי בעליל, כאילו, אז אני לא יכולה להחליט מה אני חושבת. כאילו, אני זוכרת שבפעם הראשונה ששמעתי את הסיפור, לא משנה מה, הייתי בטוחה שמייקל הוא הרוצח. כאילו, אמרתי, טוב, תעזבו, גם שני מקרים, זה צירוף מקרים פסיכי, כן? עם אליזבת, נכון. ועם קת'רין, ששתיהן נפטרו, כאילו, שתיהן
לא בדיוק אותה סיבת מוות, אבל אותה צורה, שתיהן נפלו מהמדרגות, הוא היה האחרון שראה אותם. אם קטרין היו שם כל כך הרבה סיבות שהוא יכול לרצוח אותה, בין אם זה מצב כלכלי, בין אם זה שהיא מפרנסת עיקרית, שזה בשנים ההם היה לא כל כך מקובל, בין אם זה שהוא היה ביסקסואל, שגם באותם שנים הקהילה הגאה לא הייתה כל כך יכולה, אלא, כאילו, לחיות בחופשיות.
בין זה שהוא שקרן כזה, הוא יכול לא לעמד, להגיד את
האמת. בדיוק, הוא שיקר כמה פעמים, גם בכלל שהוא בגד, יכול להיות שידעה שהוא ביסקסואל, כן? אני לא חושבת שהייתה בעיה שהוא ביסקסואל, כי זה לא בעיה, כי זה לא בעיה בעליל, אבל הוא בגד, הוא תכנן לבגוד בה. הוא קבע עם אותו נער ליווי, להיפגש, סביר להניח שהיא לא ידעה על זה.
אוי, אמרתי יפה, באותו... זהו חבל שלא השתמשתי, בנער ליווי, כן. אני אמרתי, עובד מין.
זה גם בסדר.
זה גם רק לא זונה גברית. אוקיי.
כן. זה בעיקר משפיל את המין הנשי, שמשתמשים כאילו במילה שהיא כאילו זונה, היא נקבה, וכאילו אז אומרים, זונה גברית. כאילו, למה?
אז מה, זון גברי?
לא, זה פשוט מצבר אותי שהמילה היא רק לאישה, ורק כאילו, כששמים, טוב, לא משנה, אף אחד
מעניין. אני יודעת שזה מצבן אותך, כן, אני מכירה אותך.
כן. כן, אז כאילו גם באותו ערב, היא פתחה את המחשב שלו, אז יכול להיות שהיא נחשפה לשרשור מיילים בינו לבין אותו בחור, אז זה עשה כזה
משהו ביקוח. משהו כמו
נסקרים מיילים. בדיוק, וזה הוביל לרצח. יש משהו אחד שממש מפריע לי בסיפור שלו, קודם כל הוא ישב שעתיים 40 דקות בחוץ, יכול להיות שהוא היה מסתול ששתה יותר מדי אלכוהול, הוא שתה יין, הוא לא אמור להיות כזה מסתול כאילו עכשיו, בואי. אבל ישב שעתיים 40 בחוץ, ואז כשנכנס פנימה וראה אותה, כאילו מפריע לי שברגע שהשוטרים הגיעו, אם אתה באמת בסערת רגשות, טוב, לא לשפוט כי יכול להיות שאנשים יגיבו אחרת, אבל אם אתה בסערת רגשות, הדבר האחרון שאתה תחשוב עליו זה שהשוטרים מנסים להפליל אותך. כאילו קודם כל יעניין אותך לדעת מה קרה עם אשתך, כי נכנסת והלם, כאילו היא מדממת. אז כאילו הדבר הראשון שעלה בדעתו זה שהשוטרים הולכים להפליל אותו, אז כאילו למה? לא יודעת, זה אצלי הדליק נורא אדומה, כאילו אמרתי, כאילו למה? מצד שני, כאילו למדתי עם השנים שלא הכל כפי שנראה, לא יודעת, כאילו לפעמים באמת דברים נראים, לפעמים את מכירה את זה שהבן אדם הנכון נמצא במקום הנכון, ואז הבן אדם הלא נכון נמצא במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, ואז כאילו הכל מסתדר להוציא אותו בן אדם אשם, אבל הוא חף מפשע, אז אני לא יודעת להחליט. התיאוריה של הינשוף, אני חייבת להגיד, היא מאוד מסתדרת עם העדויות. באמת, אני זוכרת שגם אני ששמעתי אותה בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, זה פסיכי. אם זה נכון, זה פסיכי. זה לא יאומן, כמו שאת אומרת. אבל מצד שני, אם תקף אותה ינשוף, למה שהיא תחזור פנימה לתוך... כאילו אני חושבת על עצמי, אם עכשיו יתקוף אותי ינשוף, והבן זוג שלי יושב בחוץ, הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי רצה לכיוונו. לספר לו, או, ינשוף
לא,
תקף אותי.
אני לא, אני הייתי למה? נכנסת פנימה סוגרת את הדלת, שהוא לא יתקוף את
ינשוף. אבל סביר להניח שהינשוף לא יישאר, אם את גם מנסה להזיז את הינשוף, אז הוא יעוף, הוא אף. אז למה לא,
אבל כאילו הוא נכנס לה,
כן,
הוא נכנס לה בשערות, כן, זה לא יודעת, גם אני יודעת
שהיה... אבל ינשוף גרם לה לדמים כל כך הרבה?
כן, זה הם גדולים, זה אלה שתוקפים.
אבל איך היא שברה את הסכוך האדם שלה? איך היא שברה את הסכוך?
בדיוק, זה מה שאני שואלת. ולמה כל כך הרבה דם היה על המדרגות ועל הקירות? יש תמונה ממש של המדרגות האלה, זה ממש היה דם על המדרגות. איך? כאילו, אפילו היא מדממת, כן? אז איך זה נכנס על הקיר?
זהו, גם בכלל, איך היא הספיקה לדמם כל כך הרבה מהראש? תחשבי איזה מרחק זה מהראש לרגליים, ואפילו תביעת הרגל שלה הייתה מלאה בדם. כאילו, היא הייתה אמורה לעמוד שם איזה חצי שעה, לדמם חצי שעה בעמידה, ואחר כך לדרוך. כאילו, זה לא מסתדר לי, כי יכול להיות שהיא התחילה להרגיש סחרחורת, והמוח שלה הפסיק לעבוד, והיא לא כל כך ידעה מה לעשות, והיא עמדה שם חצי שעה. אבל מצד שני, זה גם לא הגיוני, אם היא עמדה שם חצי שעה, לא יודעת. כאילו זה לא מסתדר לי עם כמות הדם ועם המצב של הגופה, כי נפילה במדרגות לא תעשה כל כך הרבה...
לא, ממש לא.
לא, היא לא תעשה את זה. וגם אם הינשוף תקף, כאילו, לא יודעת, גם אם הינשוף תקף אותה, היא לא צרכה, הוא לא שמע אותה צורחת?
כן, אז אומרים שאף אחד לא שמע שום דבר, כי כאילו היה מזריקה בבריכה, וכאילו שעשה כזה רעש, ונראה לי בדקו אפילו את זה, אם שומעים משהו, מהכניסה לבית עד לבריכה, ולא לא שומעים.
כאילו מצד אחד באמת, הוא באמת, תקשיבי, אם הוא חף מפשע או באמת מסכן, כי כאילו הכל נגדו, זה כאילו המזל הכי רע שיכול להיות. כאילו באמת, לבן אדם אין מזל אם הוא חף מפשע, אבל מצד שני הוא יכול להיות, הוא יכול להיות השם, אני באמת לא יודעת. אני זוכרת שבהתחלה הייתי בטוחה, כאילו כשאז שמעתי על הקייס בפעם הראשונה, הייתי בטוחה, אמרתי לא, הבן אדם השם, אף אחד לא משכנע אותי אחרת, אין מצב.
לא פה, העניין עם אליזבת זה גם קצת
זה הכי
מוזר, מה הוא היה כל כך קשור שם, כאילו אמרו שהוא היה פשוט גם הג'ורג' הבעלה של אליזבת, הוא היה חבר הטוב שלו, אז בגלל זה, אבל בסדר, אז למה פטרישיה לא עזרה באותה צורה, כאילו למה הוא צריך ללכת להשקיף את הילדים ביחד עם אליזבת, זה קצת...
נשמע שהוא היה מעורב שם יותר מדי.
בדיוק, נכון?
אבל מצד שני, יכול להיות שפטרישיה כן הייתה, כאילו הייתה מודעת והסכימה, גם יכול להיות שזו הייתה סיבת הגירושים, בגדול אי אפשר לדעת.
נכון, נכון.
חלט שהם לא מספרים את זה, אבל... כן,
ושתידי שהם כשהיא... כשהם התגרשו, אז פטרישיה לקחה את הבנים, והבנות רצו ללכת עם מייקל. זה בכלל, כאילו, את מבינה?
וואו.
נכון.
הוא היה שם.
כן, אז הוא הלך את הבנות, ממש קטנות, וחזר לארצות הברית. אחר כך הבנים, גם כשגדלו, אז גם חזרו לארצות הברית, ונראה לי אחרי זה גם פטרישיה. אבל ככה הם רצו, הם שאלו את הילדים עם מי אתם רוצים להיות, אז ככה הם חילקו את עצמם. מוזר, לא?
הצירוף מקרים הזה פסיכי. כאילו, זה פסיכי, אם אתה באמת חף מפשע, זה פסיכי שהחיים שונאים אותך כל כך. שני מקרים לאותו בן אדם, אותו סיפור, זה פסיכי. אבל אני אישית, כאילו, באמת, באמת, באמת קשה לי להחליט, אבל אני יותר נוטה לזה שהוא רוצח, שהיא לא מתה מתקיפה של ינשוף,
נכון, אז גם אני חושבת.
יש שם יותר מדי עדויות פורנזיות שמעידות על זה שהיה שם משהו מעבר. לא יודעת.
אז גם אני חושבת ככה, שהוא אשם. עדיין שינשוף ממש, התיאוריה ממש נחמדה, אבל שוב, אני אומרת, יש כאלה שפשוט צוחקים מזה. אבל זה נחמד, באמת, ויש כל מיני מקרים, אבל פה בגלל כל מה שמסביב למייקל, וגם מהעבר שלו, אז, וגם כמות הדם, ממה, מפצע של ינשוף, לא נראה לי כזה הגיוני. אז אני חושב, אז הוא סך הכל יצא בזול, כי הוא ישב רק 8 שנים. את אומרת שהוא בן אדם בחוסר מזל, לא, דווקא יש לו מזל, הוא לא ישב.
אמרתי, אם הוא חף מפשע. אני צריך להניח שהוא חף מפשע.
כן.
לא, אני זוכרת שאני בפעם הראשונה ששמעתי את תיאוריית הינשוף, כאילו צחקתי, אמרתי, איזה שטויות. אבל כאילו, עכשיו שסיפרת, זה כאילו כן מסתדר עם העדויות, אין, כאילו לא מתווכחים. אבל מצד שני,
זה בטוח שיש שם כאלה ינשופים מסוג הזה שתוקף אנשים, זה בטוח, פשוט עוד לא היה מקרה שהינשוף הרג את מישהו, כן? אבל זה שהם תוקפים, זה במיוחד בזמן שיש להם קטנים, או שהם רוצים לסמן את האזור שלהם, וזה דווקא יוצא, אם אני זוכרת טוב, בין דצמבר לפברואר, אז זה ממש באותו זמן. אז כאילו זה כן
אבל מצד שני, הינשוף מסתדר עם הפצעים בראש שלה, אבל היו לה כל כך הרבה פצעים מעבר, שכאילו,
איך זה בכלל קרה?
זהו, שלא היה עד כדי כך הרבה, מה שהיו מצפים מנפילה מהמדרגות, וגם היו מצפים לפצעים כאילו אחרים. הבלות, כאילו, גם ברגליים,
בגדול ברגליים לא היה.
כן.
נכון, נכון, נכון. אז זה סיפור שבעצם לא נדע עד הסוף. נכון, כאילו יש אשם?
אז זהו, זה מה שהורג אותי, שלא נדע עד הסוף.
אני אוהבת כאלה.
והוא, אם אני זוכרת נכון, הוא לא, כאילו, הוא בחיים לא שינה את הגרסה שלו, הוא התעקש שהוא חף מפשע.
נכון, נכון, אבל גם אומרים שבזמן בית משפט, הוא ישב כאילו בלי רגשות, לא היה ניסר או שמלובחה, אבל על סמך זה אי אפשר לדעת גם, כן?
ברור, גם טד בנדי עד שהציעו אותו להורג כל הזמן טען שהוא לא עשה את זה. בסדר, כאילו זה גם...
בדיוק.
לא יודעת, וואי, זה פסיכי לגמרי.
והוא כתב ספר, Behind the Staircase.
ברור שהוא יעשה קריירה, ברור שהוא יעשה קריירה מזה, איך לא? איך לא? היא מסכנה, מתה, והוא בטוח שהוא יעשה קריירה, וישחק אותה עכשיו מסכן ומתמסכן.
האמת שהוא לא עשה קריירה, הוא היה צריך למכור את האחוזה גדולה, והוא עבר לאיזשהו בית כזה יותר קטן על הקרקע, ומה שפה מוזר שפטרישיה מאוד עזרה לו, והם היו ממש כאילו, אפילו נראה לי גרו ביחד, אבל לא בתור זוג, בתור חברים. כי ילדים מספרים שמייקל וקפלין, הם ממש אהבו אחד את השני וראו את האהבה. הבנים של מייקל אומרים שבין אמא ומייקל לא ראינו את זה. ודווקא עם קפלין כן, אבל את יודעת, אם מגיע לזה שאת צריכה להוריד רמת החיים, בגלל שקפלין מאבדת עבודה. אז יכול להיות שגם אהבה נגמרת, אי אפשר לדעת.
תקשיבי, גם מלא, מלא זוגות את יכולה לראות, כאילו קורה לי מלא, שאני רואה זוגות באינסטגרם, והם הזוג הכי חמוד שיצא לי לראות. ואז ימיים אחרי אני שומעת שהם מתגרשים, ואני כזה, מה?
הרבה, זה קורה, כן.
לא כל מה שנוצץ הוא זהב, ואני יכולה להראות מפה עד מחר שאני הכי מאושרת בעולם, ואני בוכה כל לילה. כאילו, נכון. לא כזה קשה לשחק אותה עכשיו, הזוג המושלם. לא יודעת, היו שם יותר מדי סיבות לרצח. היו שם יותר נכון, מדי בעיות.
נכון. והיה לו...
כסף באמת אחד הלידים הכי רציניים לרצח. במלא סיפורים, איכשהו, אם את מחפשת שם, יש איזה כסף, ביטוח חיים, משהו, לא יודעת.
בסוף הוא לא קיבל את הביטוח חיים שלה, רק קיבל הבעל הראשון שלה ובת שלה.
נו, יפה מאוד.
יפה, הוא לא קיבל את זה. אז הנה, זה סיפור, אז פה ממש מעניין אותי לשאול את המאזינים, מה הם חושבים על ינשוף? קיבלתם כל המידע, גם בעד ינשוף, גם בעד מייקל, גם בעד נפילה מהמדרגות. מה אתם חושבים? מי פה אשם?
לגמרי. מייקל צריך להגיד, אם אתה חף מפשע, אני מצטערת מראש.
אבל לא, עם כל הניסיון שלו גם, עם כל הניסיון שלו מגרמניה, אבל בואי נעזוב את זה ככה, לא נותנים פה שום כיוון למאזינים. באמת, מה אתם חושבים? אם זה באמת ינשוף, או... ים שוב קצת יותר גדול בשם מייקל.
בדיוק. או שזה ממך המדרגות.
נכון.
אנחנו נשאר ניטרליות, אם מייקל חף מפשע, אז אנחנו מצטערים, אנחנו אוהבות אותך, שולחות לך חיזוקים.
נכון.
ואם אתה רוצה
לך.
טוט, אם אתה רוצה.
אז יצאת בזול, 8 שנים. אחרי שתי רציחות נגיד.
לגמרי, אבל וואי, אחד הסיפורים, כאילו באמת אחד הסיפורים המעניינים ביותר.
כן, ומעצבנים ביותר, כי כאילו קשה להגיד מה קרה שם.
התסכלים ביותר.
נכון.
אז תודה רבה.
תודה על ההזנה, נשיקות, וניפגש שבוע הבא.
נכון, ואל תשכחו.
הדיבר השישי?
לא תרצח, אנחנו ניפגש שבוע הבא. תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.